על הדרך שיחות עם טובי פולן. אז שוב על הדרך, ושוב אנחנו עוסקים בענייני השעה, בענייני המחאה, בענייני העיתונות שמלווה את הדברים שקורים לנו בשנים האחרונות, ואנחנו היום ברב שיח שהציעה שותפתי ועמיתתי לפודקאסט הזה במשך הרבה מאוד זמן, ממש מההתחלה, אסתי סגל, אז אסתי איתי פה, ויחד איתנו אפרת לוי ויונתן פורט לובנסקי, מקווה שלא טעיתי בשמות. קודם כל, שלום, ערב טוב, אסתי, אפרת ויונתן. שלום, שלום. אנחנו מתכנסים לדבר פה על פעילות שאפרת ויונתן חברים בה, מובילים אותה, משתתפים בה, תכף נשמע את כל התהליך הזה ומה קרה, של נקרא לזה פנייה בלתי אמצעית לעיתונאים, לעיתונאים שמובילים את השיח התקשורתי, את השיח הציבורי, ומתווכים את המציאות לא מספיק טוב, ותכף נדבר על זה, לאזרחי ישראל, לכולנו. לי פחות, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות יותר מדי שנים, וגם מכיר לא מעט מהדברים שקורים מאחורי הקלעים, מה שנקרא. אבל צריך להגיד שרוב אזרחי ישראל, רוב הציבור הישראלי במשך הרבה הרבה מאוד שנים, בוודאי מאז שנתניהו השתלט על כל חלקה טובה בתקשורת, מקבל אינטרסים מעל המסך, מקבל פוזיציות, מקבל ספינים ופייקים וכל מה שאתם רק רוצים. ויונתן ואפרת, ואני מניח שהם לא לבד, תכף נשמע בדיוק איך זה התחיל ומה קורה שם, מתייצבים פחות או יותר פעם בשבוע בשערים, בשער של האולפנים בנווה אילן. מי שלא יודע, אולפני הטלוויזיה המסחרית משדרים משם, ומנסים קצת למשוך בזנב של הפיל העצום הזה שנקרא תקשורת ישראלית, ונקרא לזה מטרידים, לא, מנסים לשוחח ולאתגר את העיתונאים ואת האורחים שלהם. אז אני מוסי ונתחיל עם אפרת. איך זה בכלל הגיע לשם? מאיפה זה התחיל?
זה התחיל מערוץ 14, שיש בחור שבעצם די ריכז את כל בתקופת המחאה עוד, בעצם הפגנות מול ערוץ 14. אני איכשהו הגעתי לזה, ולכל מיני פעולות שהיו שם, מספר פעמים. ואז אחרי השביעי לאוקטובר, בעצם היינו שם בעוד איזשהו פעולת שיח כזה בעצם עם באי האולפן של ערוץ 14. ואחרי שהיינו שם, אני חושבת שזה היה תוך כדי, לא יודעת, איכשהו זה פתאום עלה הצורך הזה בעצם לעשות את זה מול נווה אילן. אני חושבת שאנחנו לא בדיוק יודעים איך זה קרה, או שיונתן אולי יכול יותר כזה לזכור. זה היה כזה תוך כדי השיחות איתם, הבנו שצריך להמשיך הלאה. משהו כזה.
כן, פחות חשוב איך זה קרה, באמת הרבה יותר חשוב מה עומד מאחורי הרעיון ואיך באמת אפשר לבצע אותו. אז יונתן, אחרי שאנחנו כבר שוחחנו לפני כמה שבועות וניסיתי, אני מקווה שגם הצלחתי להבין קצת את הפעילות שלכם, בוא תן לי את הזווית שלך, כי ביחד ננסה להבין את הרקע ואז נדבר על המהות עצמה.
אני חושב שבאמת היה תהליך שלם שהביא אותנו להפגין בנווה אילן. זה כלל את ההפגנות מול ערוץ 14, וכלל גם מחשבה שבסופו של דבר, גם בנווה אילן, גם בקריית התקשורת, בתקשורת המיינסטרים, יש דברים שהיינו רוצים לראות אחרת, אבל בסופו של דבר, אחרי השביעי באוקטובר, כשהתחיל השיח, רק שנייה, ב-7 באוקטובר, כשהתחילה, בעצם אחרי ה-7 באוקטובר, כשהתחיל השיח על שחרור החטופים, התחלנו לעקוב אחרי בעצם השיח באולפנים, השיח בציבור, דברים לא מאוד הסתדרו מבחינת הדברים שנאמרו בשידור, והחלטנו ש... כניסה לאולפנים הם מקום טוב גם מבחינת להשמיע. ההפגנה הראשונה, הכותרת שלה הייתה פשוט מאוד עסקה עכשיו. זו ממש הייתה ההפגנה הראשונה, והרעיון הראשוני שהוא עדיין הרעיון המרכזי הוא בסופו של דבר להשמיע, לדבר עם התקשורת על החטופים. ודבר נוסף, אפשר להתווכח על, כאילו, לא משנה חשיבותו בתוך הסיפור, שאולפנים הם בסופו של דבר מקום שפוליטיקאים, גם ימין, גם שמאל, וכל מה שנמצא באמצע, בארץ זה כבר הזויות האלה, באמצע מנסים מאוד לטשטש אותם, פוליטיקאים מגיעים בסופו של דבר לאולפנים, וזה גם מקום להראות להם את המחאה והנחישות כלפי הנושא של שחרור החטופים. תוך כדי ובהתאם להתקדמות של ההפגנות, התחיל גם השיח לגבי שאר מצב התקשורת בארץ. זה הפך לאיזשהו חלק בלתי נפרד. ובמקביל, או אחד מתוך השני, הם תפסו תאוצה, והדיבור על החל מהתקרנפות התקשורת, ויש פה נושאים לפודקאסט, החלק הזה גם צבר איזושהי תאוצה, וצבר איזושהי רמה של ביקורת ומעקב, והפך גם כן לחלק מהשיח בהפגנות, וחלק מהשיח מול הנכנסים בשערים.
אז רגע, אז אני רוצה להבין כאן משהו. זאת אומרת, כשאתם התחלתם את זה, לא הייתם לגמרי מודעים לעניין שהתקשורת מייצרת מציאות אלטרנטיבית כבר זמן רב. זאת אומרת, התחלתם להבין את זה רק תוך כדי העמידה שלכם מולם בנווה אילן? זה נכון? אני מבינה את זה נכון?
אנחנו כן הרגשנו, אני נגיד מאוד הפריע לי כל הזמן, הליבי ליבנו עם החטופים, אבל נמשיך...
לא, אני מדברת עוד לפני זה. אתם...
לפני השביל לאוקטובר?
אני מנסה רגע לעשות סדר לפי מה שאמרתי. אתם התחלתם להפגין מול ערוץ 14, ערוץ אתר אלה וכו' וכו', נכון? אז הגיע השבעה באוקטובר, ואחרי זה, בגלל שהנושא של החטופים היה קרוב ללבכם, החלטתם שזה המקום, נווה אילן, גם פוליטיקאים, גם תקשורת שלא מסקרת את זה כמו שאתם חושבים, והתייצבתם שם. עד כאן הבנתי את זה נכון, כן? אבל הנושא הזה של... התקשורת המיינסטרים ותרומתה למצב ההזוי שבו אנו נמצאים היום ובכל הימים ב-20 שנה האחרונות, לא היה לגמרי ברור לכם, ואתם רק התחלתם להבין אותו תוך כדי עמידה מול האולפנים?
אני חושבת שזה משהו שדויק תוך כדי, זה משהו שהרגשתי את זה נגיד יותר גם... אני זוכרת בתקופת הבחירות, שבעצם התקשורת מבחינתי ממש נתנה במה של מלאכים לפלג מאוד קיצוני מהמתמודדים, ממש הרגשתי שהיה איזשהו חוסר איזון אפילו בחשיפה, אבל לא עשינו עם זה, לא, אני באופן אישי לא עשיתי עם זה שום דבר, ותוך כדי, באמת אחרי 7 באוקטובר, אז גם משהו שם הרגיש שהתקשורת פה מייצרת איזושהי מציאות שהיא לא, קודם כל היא לא מקדמת את מה שאני חושבת שכרגע כדאי מאוד לקדם, ושהיא אחראית פה בצורה מאוד משמעותית גם על השיח הרווח עכשיו בציבור. אבל אני חושבת שפחות הצלחתי לשים לזה מילים וכותרות, ויותר זה היה כזו איזושהי תחושת בטן כזאת. זה בעיקר מה שאני הרגשתי.
אני מתחבר מה שיפה תמר, אני חושב שהמודעות לתקשורת ולחוסר ייצוג ול, ולמתקפה של המתמשכת של נתניהו על התקשורת. אני חושב שכל אלה נכחו, ואם אתה יושב ומדבר איתי שיח על מצב התקשורת בארץ, כנראה מאז ההפגנות אנחנו שוב עוד יותר מיודעים, אבל אני לא חושב שזה היה הרבה מאוד שונה בגישה. ההקלקה בין הרעיון הראשוני של ההפגנה, גם אתה יודע, מתוך אומס המחשבות והדיבור, היה באמת הנושא של להעביר את העסקה עכשיו ואת התמיכה שלנו בנושא לתקשורת בשעריה ולא פוליטיקאים שנכנסים שם. החיבור נקרא לזה הקשיים של התקשורת בארץ, החיבור וההצפה של הנושא הזה, זה בא קצת בהמשך. למרות שאני חושב שגם אני וגם אפרת וגם כל אדם אחר שנכח, כן הכרנו את הבעיות שיש בתקשורת הישראלית ברמה כזו או אחרת, אבל החיבור פשוט לקח לו זמן להגיע.
רגע, ועוד שאלה בעניין הזה, ואיפה הפריע לכם ספציפית הנושא הזה של טיפול התקשורת בנושא החטופים? מה היה הדבר הזה שהקפיץ אתכם, שבגלל זה אמרתם, אוקיי, אנחנו רוצים, ברור שיש את המקום שאתם עומדים מול הפוליטיקאים שם שהם באים להתראיין, אבל יש את התקשורת, הרי בשביל זה באתם שם. מה הקפיץ אתכם שאמרתם, יאללה, ונווה אילן ולא 14 וזה, אתם יכולים לדייק את זה?
אני הדליק אותי באמת כל הזמן המשפטים האלה של ליבנו ליבנו, ושהם בעצם ליבנו ליבנו עם החטופים, אבל ממשיכים, כן, אבל אין ברירה, נכנסים, מה זה?
עד הניצחון המוחלט, מה זאת אומרת?
עד הניצחון המוחלט, בדיוק. ומאוד הפריע לי בתחילת, אחרי השביעי לאוקטובר, שאף כמעט, אני לא חושבת שהיה איזשהו עיתונאי מספיק אמיץ שאמר, סליחה, אי אפשר לעשות כרגע שום דבר, חייבים להוציא אותם החוצה. זאת אומרת, בכתובה אולי כן דיברו על זה, אבל במדיה, אף אחד לא דיבר על הדבר הזה. וכולם היו באמת באיזשהו עיוורון כזה של תחושת נקמה. אותי זה ממש הוציא מדעתי, ותוך כדי, בעצם אני ממש הרגשתי שמשתמשים בחטופים, כאילו הם חזרו מאיזשהו ריאליטי מסויט כזה, ומשתמשים בזה יותר כזה כדי להשתמש בסיפור הרגשי הזה, כדי לעשות משהו ללב, אבל אחר כך אני עובר גם לתוכנית הבישול הבאה, או משהו בסגנון. גם קלטתי, פתאום יש איזושהי תוכנית בישול, דווקא לא מאסטר שף, אני אגיד אותה, כאילו,
תגידי, לא מחויבים לא, פה לאף אחד.
שהיא תוכנית מעבר, ופתאום הם החליטו להביא אותה, ואני קלטתי כבר שמשהו הולך פה.
מה, חיים כהן, חיים כהן עם השמן כן, זית שלו?
כן, שום פלפל בשמן כן, זית. כן, ואמרתי, כן. מה קורה פה? יש פה משהו, עכשיו מישהו מנסה להרדים אותנו, מישהו מנסה להחזיר אותנו לאיזה שהם תוכניות של העבר, כדי שנרגיש שנעים לנו, כי ממש כיף להתרפק על העבר. ופתאום גם עשו את הצמדים האלה, כמו אברי גלעד וארז טל, אז אמרתי, יש פה איזושהי נטייה עכשיו בתקשורת. ובעצם הם לא עוסקים בדבר המהותי, שזה בעצם החטופים עכשיו שנמצאים בעזה, ואיך העולם ממשיך. איך העולם, הכוונה, אנחנו, כחברה,
כן, את יודעת, מתוך המילים של לפחים, שקצת קשה לכם, לשניכם, להוציא, אפשר להבין גם את המצוקה ואת ההתרשמות ממה שנשקף מהמסכים, ולא רק מהמסכים. אז כמובן אני אגיד לכם ככה, Welcome to the club, צריך כנראה באמת קטסטרופה ברמה שקשה לתאר, ואנחנו עדיין רחוקים מסופה, אני חושש להגיד שאנחנו בערך בתחילתה, לא יודע אם שמעתם את החודשות של השעות האחרונות, אבל נניח לזה כרגע, כי אני לא יודע מתי הקלטה הזאת תעלה לאוויר. הסיפור של החטופים היה מזעזע בשעות הראשונות, בימים הראשונים, ומיד, בעניין של שבוע שבועיים, הוא הפך לעוד אייטם בתקשורת, ואתם התחלתם עם ערוץ 14, בערוץ 14 זה בכלל פסטיבל אנטי חטופים ואנטי משפחות חטופים. מבחינתם צריך עדיף שהיו מתים, אגב, גם נתניהו, אבל זה בינינו בשקט, אבל אם הגועים שם, שישכו שם, יש ניצחון מוחלט, וצריך להרוס, וצריך להתנחל, וצריך לעשות זה וזה 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 וזה. עכשיו אני מדבר בתור מישהו הגדיר אותי, ראיתי ברשת, איש השמאל, טובי פול, עכשיו, אוקיי, בתור איש השמאל, אין בעיה, אני גאה בזה. וזה לגמרי מתחבר למי שהערוצים האלה. זאת אומרת, אמרתי לכם, וולקאם, כי שני אנשים נראים לי לגמרי ממה שנקרא מן השורה, יצרנים באמצע החיים, ילדים, עניינים וזה, והתקשורת תמיד ליוותה אתכם, את כולנו, כאיזה בן לוויה, כאיזה בת לוויה לאורך כל השנים. היא הייתה שם, לא תמיד הסתכלנו, לא תמיד זה עניין אותנו, אבל זה משהו שהיה קיים. ולא שמנו לב, אתם, סליחה, אתם, כלל ישראל, לא שמו לב שמדובר במכונת תעמולה סופר משוכללת, שהולכת עם אינטרסים כלכליים, פוליטיים ואישיים, ומסונפת לצד אחד לחלוטין של המפה, ואפשר לזרוק פה כל שמו שרוצים, מארדואן דרך פוטין, מהרודן של צפון קוריאה ועד לאן שתרצו, אנחנו לא רחוקים משם. בניקוי הרצחנות, אין הבדל דרמטי. זה כל הרע מקהיר, וזה פראבדה, וזה מה שיש. ואני חושש, ותכף נרד למפגשים שלכם עצמם בנווה אילן, אני חושש שמה שאתם גיליתם מאז סיפור בחצי שנה האחרונה, ובהתחלה זה קפץ כמובן בערוץ 14, כי זה נורא בוטה, כי הם לא מתביישים להיות, נקרא לזה, פשיסטים, זה משהו שרוב הקהל עדיין לא מבין, גם נכון לעכשיו, לא מבין. אז בואו נתחיל, יונתן, עכשיו יתורך, בואו נתחיל, הגעתם לנווה אילן ביום הראשון, בשבוע הראשון, בשבוע השני, בטח אנשים הסתכלו, מי אלה, מה הם עושים שם בכלל, מה הם רוצים מהחיים שלנו, איך היו התגובות הראשונות, עם מי בכלל נוצר קשר?
דווקא, זהו, ההתארגנות להפגנה עצמה הייתה מעניינת, כדי להתחיל בזה, אנחנו חשבנו, אנחנו עמדנו שבוע לפני, וכשהתחלנו לדבר על זה, נעמדנו מול ערוץ 14, ולא יצאו שם פרשנים שנקרא פרשנים שפחות שומעים עליהם, כי הם פחות עסוקים ב... בוא נגיד, השאמרות שלהם פחות פרובוקטיביות, ותפסנו אותם לשיחה, והשיחות היו חיוביות, הם נובילו גם להתייחסות שלהם ברשתות החברתיות לשיחה איתנו, זה כמובן לא כלל אמירה כמו עסקה עכשיו, כי אנחנו פשוט נעמדנו, אנחנו מהרגע שקמנו אמרנו אנחנו לא הולכים לדבר על להחזיר אותם, על ליבנו איתם וזה, הם צריכים לחזור וצריך עסקה, זו הייתה אמירה מאוד ברורה, וניהלנו איתם שיח, ואז אמרנו, וואלה, צריך לנהל גם שיח עם נגיד עם הצד, עם הסבירים בתקשורת שהיא לפחות כביכול שלנו, נקרא לזה.
כביכול.
והתחלנו להתארגן, אמרנו, נעמוד, אמרנו שם שישה אנשים, אפרת אני ועוד ארבעה, ואמרנו, נתארגן, נעמוד, קבוצה, אם נהיה 10 אנשים יהיה בסדר. מפה לשם התחלנו להתארגן, יצרנו קשר עם עוד כמה אנשים מהאזור, ובהפגנה הראשונה אני חושב שעמדנו כ-50 אנשים, וההפגנה הראשונה, אנחנו גם לא ידענו מה עושים, ואנשים שהגיעו, אפרת ואני חשבנו על העניין שלה לדבר, אנשים הגיעו עם רצון, הייתי צריך להרגיע כמה אנשים להסתר פנימה לתוך האולפנים, כמה אנשים מבוגרים, אני לא חושב שהם היו מגיעים, היינו צריכים קצת להרגיע ולהגיד, רגע, אנחנו כאן כדי לדבר, ודווקא, ואנשים שהגיעו לתוך האולפנים, אני חושב שהם... הם לא, 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 לא ראיתי אלם, אבל למשל גיא דר נתקע בתור, הוא צילם אותנו מתוך האוטו והעלה את זה ישר לטוויטר.
גיא לר.
גיא לר, טוב,
זה בסדר, התוכנית שלו זה תוכנית טוויטר, אבל אוקיי.
ועם עוד כמה אנשים, ממש הייתה שם, נוצר שם ממש קק. בכניסה, פקק של עיתונאים. לא ארוך, כי זה לא אזור מאוד...
רגע, זה רק ערוץ 12 או שגם 13?
לא, 12 ו-13 יושבים.
ו-9. ובמקביל, כלומר, בתוך הרעש ובתוך הכמות אנשים שאנחנו גם לא ציפינו, כן התחלנו לשוחח עם אלה שנכנסו. ואני חושב שיותר ממה שהיינו מרוכזים, לפחות יותר ממה שאני הייתי מרוכז לשוחח ולהעביר מסרים וקריאות וזה, הייתה איזושהי התעוררות מאוד חיובית, כי אני חושב שיש שם אנשים אנשים ממש שמחו לראות איזושהי הפגנה נראית, אני לא יודע אם שמחו זה המילה הכי טובה לתקופה הזאת, אבל אני, לפחות בהפגנה הראשונה, אני הייתי יותר מרוכז באיך שהאנשים שהצטרפו אלינו הרגישו. בהפגנות הבאות כבר הכיוון היה יותר שיח מול גם מול פוליטיקאים, מכל קצוות הקשת הפוליטית אגב, שנכנסו, וגם מול העיתונאים. אני חושב שהם כבר פחות הופתעו לראות אותנו, וכבר היה יותר שיח, אנשים שממש מיענו לפתוח חלון בפגישה הראשונה, לפחות חלקם התחילו לענות לדיבור איתנו.
אני בשיחה איתך, סיפרת לי קצת על אינטראקציות עם פוליטיקאים שהגיעו להתראיין, שהגיעו להתארח בתוכניות השונות, ואמרתי לך שזה פחות חוכמה בעיניי, לא שאני מבטל, אבל פוליטיקאים הרי מגיעים ורוצים להישמע ומצייצים את עצמם לדעת ברשתות ובכל מקום. אותי מעניין, כי זה המקצוע שלי גם, רק נשלים, דעותיהם ידועות והפחדים שלהם גם ידועים. זאת אומרת, לא משנה אם זה סוג של אדלשן כזה או של... לא משנה כרגע מי מהקואליציה שלא ממש מסכים עם הממשלה, עם מה שהממשלה עושה או עם נתניהו, הוא לא יגיד את זה לא לתקשורת, לא לטוויטר וגם לא למפגינים בשער. לא יגיד את זה. אגב, הם חשופים נקרא לזה הטרדות עם הרעות או בלי, בבתים שלהם. פה קרוב אליי קיש, ובהרצליה אדלשטיין, ובתל אביב, בצפון תל אביב אקוניס, שהספיק גם לקחת ג'וב ולברוח, לא יודע אם הוא עשה את זה בפועל כבר, לניו יורק וכו'. מעניין אותי כן העיתונאים, כי חלק מהם הכרתי אישית במשך שנים, כמובן הדורות התחלפו, כבר לא בביזנס הזה יותר מדי שנים, לפחות לא כשכיר, ולגבי רבים מהם אני פשוט הייתי מזועזע. רובם לא התפלאתי על שום דבר, אבל הרגשתי סוג של התקרנפות שהלכה והתגברה ככל שחלפו השנים, אני מדבר כבר על 25 שנה אחורה, אולי 30 שנה אחורה, בוודאי מ-2015, ובשנה וחצי האחרונות ובחצי שנה האחרונה כל הסחרים התפרצו. עכשיו, האם הצלחתם לקיים תקשורת כנה? כי כשאני, אם אני אביא אותם לפודקאסט, הם יזהרו, כי הם ידעו שעוד 3-5 אנשים ישמעו את זה. השאלה אם אתם הצלחתם להביא אותם לאמירות אמיתיות שם, באחד על אחד, באחד על חמישה, בשער. איך זה עבד? איפה?
הם לפחות, הם עוצרים לידך, אני רואה כל מיני דברים שאתם מעבירים בקבוצה, אז אני רואה את זה, אבל בואו נדבר רגע, אוקיי, נגיד שהם ממהרים לתוכנית, בדרך החוצה, הם עוצרים לדבר איתכם, הם כאילו מעבר לעמית סגל שנותן רייס ועובר וכזה, אז לא, אני באמת שואלת, זה מעניין אותם? הם מוכנים לייצר איזשהו, איך? דברו על התקשורת, באמת, אלה שאתם פוגשים. דפנה ליאל למשל, אני אשמח לדעת איך דפנה ליאל מגיבה.
קודם כל אני הופתעתי, הרי בסדר, אני יודעים שיש רופאים בינוניים, יודעים שיש כל מיני אנשי מקצוע בינוניים, אבל לא יודעת, משהו בתקשורת, באמת זה נושא שאני לא מכירה. אבל הייתי בטוחה שיש שם איזשהו, בכל זאת יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה. גם פוליטיקאים אנחנו יודעים שיש בינוניים וגם פחות מזה.
הלוואי שהיו בינוניים, בואי.
בדיוק.
חופנים יש פוליטיקאים בינוניים, אף אחד לא...
אבל
אמרתי לילדים שלי שאני לא רוצה שיהיה אף אחד פה בסביבה יהיה גאון. בינוני בסביבה זה בסדר גמור.
אבל אני הופתעתי שיש שם איזושהי, לפעמים גם קצת עצלות מחשבתית, באיזושהי, בלשון המתה.
כן, הקצת, זה כאילו, כן.
ובעצם יש, בעצם הם כל אחד, כל עיתונאי הפך להיות איזשהו יחץ כזה, בעצם איזשהו יחסי ציבור של מי.
של עצמו.
ובעצם לא, בדיוק של עצמו, של המגזר שהוא מייצג, אני לא יודעת מה, ובעצם אין שם באמת את הראייה הביקורתית, החשיבה הביקורתית, החופש הזה. אז זה מאוד הפתיע אותי. האמת, זה באמת הופתעתי מזה.
חשבתי שתגידי שהטלוויזיה כידוע מרזה אנשים, והדבר השני שרובם נמוכים יותר במציאות מאשר בטלוויזיה, כי אני מכיר קצת את הטריקים האלה של המסך.
בוא נאמר שלפי הרכבים אנחנו יודעים אם אתה
עיתונאי
או משהו, כי אתה קולט, וואו, כאילו שווה.
כן, אה?
אה, כן? יש להם מכוניות מפוארות?
לטלנטים.
יש, כן.
הטלנטים בדרך כלל מחזיקים, נותנים להם רכב דיסינג מהחברה, זה לא יכול להיות כל כך מפואר, אבל... זה לא העניין.
יחסית אלינו, אלה פשוטי העם.
אוקיי, כל אחד עם הסטנדרטים שלו. לא, אבל אני כן רוצה להיכנס טיפה פנימה לתוך הסיפור הזה. כשמדברת על בינוניים ומטה, או בינוניים להפתעתך וכו'. אני מנסה להגיע למהות של עבודה עיתונאית. מי שמגיש, הוא מגיש. מי שמביא עובדות, אמור להביא עובדות. ואם הוא לא מביא עובדות, הוא לא עושה את התפקיד שלו. אני רוצה ללכת, דיברתם על הטלנטים והמכוניות, אני רוצה ללכת לאנשים שמביאים את דעתם, מנתחים את המנתחים, ואמורים להסתמך על עובדות והכל. האם נתקלת בשיחות האלה, וראית, האם יש פער או לא היה פער, בין מה שאנשים דיברו על המסך ושידרו ל-X מיליוני אנשים, לבין שיחות ב-4 עיניים?
אני קודם כל, אני קודם חושבת שנגיד חלק, אני חושבת שהם חלק היו מאוד מודעים לאירוע, והם, או שהם קצת שיקרו וסיפרו לנו סיפור כדי לצאת כזה סבבה, כאילו הם, שבעצם אחר כך בעצם מבינים שזה ממש, שהם סיפרו לנו סיפורים.
מה זאת אומרת שיקרו וכדי לצאת סבבה? מה הם יכלו להגיד לכם אם הם לא אומרים באולפן, איקס, מה
הם
יכלו להגיד לכם? הסבירו למה הם לא אומרים את זה?
שנגיד, כולם רוצים שהחטופים יחזרו, אבל השיח הוא על הדרך. בואי נסכים שכולם רוצים את החטופים בבית או משהו בסגנון, אבל השיח הוא, המחלוקת היא על הדרך, ולכן השיח הוא, זאת אומרת, המחלוקת היא לגיטימית. שאחר כך בעצם מסתבר שבעצם זה לא הדבר הכי חשוב להם, כאילו להחזיר את החטופים הביתה, והם גם אמרו את זה. אז זה משהו... אני
מותם למשל, למה הם לא מתקילים את הפוליטיקאים בשאלות ספציפיות וזה?
אז זה נגיד חלק אמרו לנו שהם לא רוצים, נגיד על שאלות מסוימות ששאלנו, אז הם אמרו שהם לא מעוניינים להיכנס לזה. אחד הפרשנים לענייני ערבים אמר לנו שהתפקיד שלו זה להראות לציבור כמה חמאס הוא חיות אדם. כאילו גם...
בואו ננחש מי זה היה.
אני יודע, כי נותן כבר גילה לי בשיחה המוקדמת, אבל זה לא משנה, כי הוא אומר את זה גם על מסע.
נו, זו בדיוק הנקודה, לכן אמרתי, בואו ננחש.
בכלל לא דומה לי מבחינת הזקן.
בכלל לא.
אגב, אני הכרתי אותו, אני חייבת להגיד לכם שאני הכרתי אותו בימיו ככתב בגלי צהל, לפני שהוא חזר בתשובה וכאלה, והייתי אז משהו, זה היה הסכמי אוסלו, והסתובבתי הרבה בשטחים, והיו כל מיני פעולות ועניינים שאנחנו עשינו, ואני הזמנתי אותו, הוא לא היה כזה בכלל, הוא היה הפוך ממה שהוא היום.
אסתי, אני אגיד לך מה שאני אומר לך בהרבה מאוד שיחות, וגם בפודקאסט, גם בזה.
כנראה שהוא היה כזה רק הסתיר.
לאנשים לא משתנים באמת. בואי, את יודעת, בסופו של דבר גם להגיע למחוזות של חזרה בתשובה, אבל לא חזרה בתשובה לאלוהים, חזרה בתשובה להיות פשיסט על מלא, אתה לא יכול אם אין לך את הנתונים הבסיסיים, אבל נעזוב אותו, כי הוא באמת לא הדיון, הוא לא הדיון. האם נתקלתם במצב שבו מישהו אמר לכם, מישהו מהעיתונאים, מהפרשנים, אפילו מהעורכים, דבר אחד ספציפי שנוגע בעובדות ולמחרת או אחרי שעתיים, כשראיתם את השידור במוקלט או מה שלא יהיה, ראיתם שהוא אמר משהו אחר לחלוטין, זאת אומרת, אופוזיט, 180 מעלות?
אני לא חושב.
הם מתוחכמים מספיק שזה לא יקרה.
אני, 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 אני לא חושב שהם מגיעים לשם והם מצד אחד יושבים בבית וזוממים איך להפיל פצצת אטום על עזה, ובשידור הם נמצאים, נשמעים סופר הומנים, או להפך. אני חושב, אבל דווקא דיברנו על עובדות, ודיברנו, אתה אומר את הנושא של עובדות, וגם את העניין של רמה. אני למשל, מה ששיגע אותי כשראיתי את השיח באולפנים על החטופים, זה נגיד, זה לקח רגע לאסימון ליפול, אבל נגיד מיד אחרי הטבח התחילו נתונים על עד כמה הטבח היה גדול בממדים לעומת הטרור עד כה. ואז התחילו לדבר על, מיד אחרי זה יצא כתבה, נפשית דרך ישראל היום, על האסון שעסקת שליט הביאה אלינו. אבל הנתונים של העשור אחרי עסקת שליט היו נתונים, כלומר, מבחינת, הייתה אינטיפאדת הסכינים, אבל מבחינת הרציחות הייתה דווקא נפילה בעשור הזה. מבחינת מספרים, ופתאום הם מדברים שם על אלפי מרצחים והמחיר הכבד, ואני איש של נתונים, זה בדרך כלל גם, זה הקטעים שאנשים נרדמים אצלי, אני יכולים לצפות שלוקן עכשיו, אבל אני מבחינת נתונים, אני התחלתי להסתכל על הנתונים, והתחלתי לחפש גם בדוחות של השב"ס, שהם פומביים, והדיבורים על הדיבורים האלה על מחיר כבד ועל אלפי מרצחים, הם פשוט, הם כאילו מנותקים מהמציאות. ומה שאני רציתי כשניגשתי לשוחח עם העיתונאים בכניסה, וגם עברתי לחלקם דרך וואטסאפ, דרך תגובות, חומר שאספתי, כאילו באיזה שלב, אתה יודע, אתה מתחיל להרגיש שאתה הבן אדם הקצת מוזר שצועק על אנשים איזשהו נתון שהוא ברור לו שהוא מאוד חשוב וכל המתעלמים. אבל כשמישהו יושב מולך ואומר אסור לעשות עסקה מופקרת ולשחרר אלפי מרצחים, מגיעה השאלה, אתה צריך לשאול אותו על כמה אנחנו מדברים, כמה יושבים באמת בכלא, כי בכלא הישראלי יש כ-570 עד 580 אסירי עולם. בכלא הישראלי כרגע, אחרי גל המעצרים של בן גביר, יש 9,300 אסורים, רק 2,000 מהם שפוטים. 7,000 אנחנו לא יודעים בכלל אם הם ישפטו. אז בסופו של דבר, אני רציתי מצב שבו התקשורת, שאם מישהו מגיע וזורק מספרים דרמטיים ומתלהם ללא שום כיסוי, אז הם ישאלו אותו את השאלה הבסיסית על זה. ודווקא דיברנו עם עיתונאי אחד, עם פרשן, והוא אומר לנו, אנחנו כבר נדבר, לנו חשובה עסקה, ואנחנו אומרים לו, למה אתם לא מדברים, למה הציבור שאתה לא מייצג, אגב, הוא גם ביקר באיזה שלב את הקפלניסטים, אני לא הייתי בקפלן לפני השביעי באוקטובר, אגב, הוא ביקר את הקפלניסטים ש...
הנה, קפלניסטים למשל, בעצם העובדה שהוא קורא לזה קפלניסטים זה מילת גנאי.
וגם אני מניח שהוא אמר שהם סרבנים, שמתוכם יצאו סרבנים, שבגלל זה גם קרה
שימה
לא קרה. אולי, לא... אגב, יחזקאלי, אם כבר דיברנו עליו, יחזקאלי, בפירוש לכאורה, הביא עדות שכנראה הייתה מצוצה מהאצבע, על זה שבחקירות של חלק מהנוחבות, הם אמרו שבגלל הסרבנים הם יצאו לזה, אז אתה יודע, זה הכל מתחבר. אבל שוב, אני לא מחייב אותך
בהם. זה לא היה
יחזקאלי. לא, בסדר.
אמרתי לו, אבל בכל מקרה דיברנו, אמרנו לו, חוצינסקי אמר, מה, תשחררו עכשיו עשרות אלפי מחבלים? ואני
פה עשרות אלפי.
אמרנו לו, אבל אין עשרות אלפי מחבלים בכלא הישראלי. אז תשחררו רק אלפים, אמרתי לו, אבל יש רק 570 אנשים
אבל
שעצורים
יונתן,
עכשיו.
גם עסקת שליט, גם בעסקת שליט, היה פה דוד מידן שהביא ביד את גלעד שליט לנתניהו, התראיין אצלי פה, ואמר, הם מדברים על 1,100, 1,200 בערך, אומר, 500 מתוך זה היו כאלה שהיו אסירים ששחררו בעסקה, עוד 500, עוד 560 היו כאלה שתקופת מאסרם נגמרה.
בדיוק נגמרה, זהו.
בתקופה, בעסקת שליט, שוחררו 280 אסירי עולם.
בבקשה.
כרגע, אם נשחרר...
ואף אחד, כל... ואף אחד, סליחה, ואף אחד לא זיהה את סינואר כבעייתי במיוחד.
נכון. נכון. גם, אגב, גם עסקת שליט הייתה מבצע, גם חטיפת שליט הייתה מבצע נועז שהביא את עסקת שליט, וזה נעשה בלי סינואר. וכאילו, ובסופו של דבר, הם יושבים והם מלאגי, עכשיו גם חלק מהסירים...
רגע, מה הוא אמר לך? אבל רק שנייה, אז מה הוא אמר לך?
אז הוא אמר לי, טוב, הסינואר הבא, אז אני כבר, זה כבר השלב שאתה קולט לאן זה תקוע. אמרתי לו, אתה כל הזמן מזיז את מוטות השער, כדי שיקר את ה...
אתה צריך ללכת לאולפנים, סליחה, אתה יודע, זה התחלה טובה פה.
אבל בסופו של דבר, מה ש... מה שהתחיל, מה שהסיבה שאני הגעתי לשער אולפנים, זה אני במלוא הבנותיי אוהב מספרים, וכלומר, כשהם התחילו לדבר, לזרוק אמירות גדולות ודברים כאלה, ואחרי בדיקה, זה הכל באינטרנט, אחרי בדיקה קצרה, אתה קולט כלומר, יש מחיר לעסקה, יהיה גם מחיר רגשי, כי גם רוצח אחד שמשוחרר, בסופו של דבר, משפחת הקורבן, יש שם גם הנפש, אבל כשמדברים על מחיר, מחיר זה מספרים, והמספרים הם לא לטובת המתנגדים, אבל אף אחד באולפן לא יושב זרוק את זה, או למיטב ידיעתי, לפי חומר שאני אספתי, אבל תשבו, יושב שר כלשהו שמדבר ומתחיל לזרוק את הנרטיבים על מחיר כזה, תשאלו אותו. זו הייתה התחושה שלי, וזה
הרגיש אותי. אתה לא מרגיש, אבל אתה לא מרגיש אחרי כל השיחות האלה משהו השתנה אצלהם, הם ממשיכים בשלהם, כאילו כלום, נכון?
כן, בול.
זה הקטע שאותי מטריף, עכשיו אני חייבת להגיד לכם, כאילו לקחת רגע אחורה, ולהגיד, בזמנו אני הייתי עם המובילי מאבק הגז, ואנחנו נורא רצינו לעניין את התקשורת במספרים, כי המספרים מזעזעים לגבי ההפקרות של לתת את האוצר טבע היחידי שיש למדינה הזאת, לתת לידיים זרות, זה המסוכן, זה היה זה, והם שגם דיברו בסיסמאות, לא עניין אותם כלום. חברים, אי אפשר היה להעביר את הנתונים האלה לאף אחד, הם פשוט לא רצו לשמוע. וזה לא עזר שום דבר, כי נורא קל לדבר בסיסמאות ולהתלהם. עכשיו, אני חשבתי שאנחנו, בכל אופן, בסיפור הזה שמאבק הגז, זה היה, אתה לא היית מולם יום-יום. היו, פנינו, צלצלנו, דיברנו, כל מיני כאלה, אבל לא פגשנו אותם. הם פוגשים אתכם, אתם עומדים שם מולם, בשער, עם הדברים, אני זוכרת שמישהו כתב, מישהו שהוא לא מהצד שלנו, כתב על זה בהשתאות, על זה שבקור הכי גדול, בקור אימים, שהם רצו פנימה לאולפן, כי קור אימים של החורף הזה, ועוד שם בנווה אילן, עומדים אנשים, וגם כשהם יצאו, אותם אנשים עמדו עם השלטים, ודיברו, זאת אומרת, כאילו, אתה...
היה קר מאוד בהפגנות הראשונות.
מה?
היה קר מאוד בהפגנות הראשונות.
כן. אז אני נוטה לחשוב שאנשים שרואים אתכם, כאילו זה לא משהו, איזשהו זבוב תורדני כמונו, שאוקיי, אתה לא עונה לו לטלפון, אתה לא עונה למייל וזה. הם רואים אתכם מול העיניים. זה לא, אתם לא מרגישים שאיזשהו כלום, כאילו?
זה מה שאני הרגשתי, שהם כן כאילו מנסים לרקח, אז הם כאילו קצת, כדי לצאת סבבה, כדי לצאת חמודים, נחמדים. ראיתי את זה גם בערוץ 14, כשהיה לנו שם שיח. הייתה שם אחת מהפנליסטיות שהיא ממש ניסתה לצאת איתנו בסדר, אחר כך עוד המשכתי להסתמס איתה בוואטסאפ, גם עם כל מיני מערוץ 11, מ-12 ו-13, אנחנו קצת מתכתבים איתם אחר כך. הם מנסים ממש לצאת, כי לא יודעת למה, חשוב להם התדמית שלהם כנראה, על איך שנרגיש, מה אני אחשוב עליהם אולי, אבל אחר כך אני רואה אותם בשידור, ואני רואה שזה בדיוק מה שהיה לפני, זאת אומרת, אני ממש מנסה להסתכל על שפת הגוף, אולי משהו בניואנסים הקטנים, איזשהו משהו בסאבטקסט. אני עדיין לא הבחנתי באיזשהו שינוי.
אני חושב שאפשר להגיד, חלקית לזכותה של התקשורת, לא יודע אם לזכותה, היא בסופו של דבר, אם מדברים על נתניהו, הרי שניים משלושה התיקים הפליליים שלו הם על השפעה לתקשורת. והתיק השלישי שלו עם מילצ'ן, שהוא גם מפיק, גם היה הבעלים של ערוץ 10 ב-15%, לא זה, אבל כלומר, נתניהו היה עסוק מול התקשורת עד כדי פלילים והלחץ שאנחנו נפעיל עליהם במשך כמה חודשים בכניסה לאולפן, לא דומה בשום דרך לשנים של מנופי לחץ שלו. ובסופו של דבר התקשורת, בסופו של דבר הוא הלך ופתח את ישראל היום, שגם הלך קצת, נגיד, מרכזה או
קצת... הוא לא ביביסטי כמו שהיה.
הוא לא ביביסטי.
קצת נרגע. נגיד, ונפתח ערוץ 14 ש... עזוב, וכלומר התקשורת הישראלית היא ספינה, אני חושב שגם מבחינת, כלומר, אני חושב שנתניהו צריך לעשות שם הרבה מאוד נזק, אבל אני חושב שבסופו של דבר היא כן איזשהו מבצר לטוב ולרע שקשה להזיז אותו, וזה משהו... להתרגל אליו. אני חושב שהשינוי הגדול שאולי נראה, השינוי שאני מקווה לראות, לא קרה בזכותנו, אבל זה משהו, הרעיון של ניר ברקת אצל ג'ו סקרבו, ואז מגיעה מירי רגב ונותנת רעיון שבו בן כספית ועמית סגל הם מלטפים, ואני חושב שה... ההפרש וההבדל בין ג'וף קרבו, הוא רפובליקני, הוא היה
חבר קונגרס.
חבר קונגרס רפובליקני, הוא לא מראיין פרוגרסיבי,
הוא לא רייצ'ל מדאו בכלל.
והוא אכל את ניר ברקת בעודו בחיים, מטאפורית, ואז אתה רואה את הרעיונות הכל כך מלטפים של עיתונאים ישראלים, ופתאום אתה אומר, ופתאום אני חושב שלפחות בצד הפוליטי שלנו, כולנו הסתכלנו על זה ואמרנו, אנחנו גם רוצים כזה. ואנחנו ממש חשבנו על לעמוד אולי בהפגנה הבאה, אם זה הבנו לא, עם שלט של טיו ג'ו, זה אחד הרעיונות שעלו. ובסופו של דבר, בסופו של דבר אני איכשהו מקווה אולי שדווקא יבוא שינוי לכאן, כלומר השינוי הזה כבר יתמקד בתקשורת ולאו דווקא ולא בדברים אחרים.
לא, התקשורת כאן היא מאוד חשובה, כי היא מייצרת את המציאות האלטרנטיבית. מה שאני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד זה שאחרי הרעיון של ג'ו סקרברו, אני חושבת שחלק נכבד מאלה שאתם פוגשים בדרך לערוצי 12 או 13, זה עיתונאים שבטוויטר הריעו לג'ו סקרברו ואמרו, וואו, זה מהמם, ואז הם באים ומראיינים את מירי רגב, ונותנים לה להגיד מה שהיא רוצה. זאת אומרת, יש פער בין להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה נהדר, וזה לבין זה שהם יעשו את זה בעצמם. שזה קטע שאני אשכרה לא מבינה אותו, אבל כנראה צריך קצת אומץ, או שמחשבה על מקום עבודה, אני לא יודעת, ואני לא נכנסת לזה. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר לגבי העניין. אני, מאנשים שלא רואים את התקשורת הזאת, שלא 12, לא 13 ולא 11, להערכתי כבר 5 שנים לפחות, פשוט לא פותחת את הדבר הזה, כי אני יודעת על מה מדובר. אבל בשבוע שהחזירו את החטופים, כשהייתה העסקה אז, אני שעה 5, אני הייתי מתייצבת ליד הטלוויזיה, לא יכולתי לזוז ממנה, עד 2-3 בלילה, עד שהם גם קרים, היו אומרים שב-5 הם צריכים להתחיל, ורק ב-12 היום אתם זוכרים את כל הסיפור. ואז כשלא זזתי משם, הבנתי את עוצמת הזוועה שמשודרת כי אז הם כולם היו כאילו מאוד בעד החטופים, נכון, וסיקרו את זה, וזה בתור סיפור אנושי קורע לב, אבל אתם רואים את מחיקת המוח שהערוצים האלה מייצרים לצופה, וזה זה לא הדברים של זה, לא לבוא ולהגיד אסור לשחרר 5,000 או 800,000 ויש בעצם רק שניים, לא זאת הנקודה, כל האווירה שהם מייצרים, כל המציאות האלטרנטיבית שהם מייצרים, ברבדים היותר עמוקים, האלה שאתם לא יכולים לתפוס אותם בעיניים, עכשיו שקוראים את זה יום אחרי יום אחרי יום, היה לי את זה שבוע, אז הבנתי את עוצמת הקטסטרופה.
אני אחרי יומיים הפסקתי לראות את זה, אני קלטתי מה זה עושה לי בגוף, אני ממש הרגשתי שהם משחקים לי בגוף ובמוח.
הם משחקים ברמות.
בזמן הזה, ואני רוצה גם להגיד משהו שזה לא רק צד אחד של ה... כאילו, יש משהו בתקשורת גם כביכול, את יודעת, אומרים את יורה פה בנגמש, אבל יש פה משהו גם כביכול מעיתונאים שכאילו מייצגים אותי, אני חושבת שיש שם משהו גם ב... זה ממש קרב גלדיאטורים, ואיזשהו ניסיון כזה לזרוק לחם, את יודעת, עם הלחם ושעשוע, ובוא נאכל אחד את השני בשביל הפן. ואיך אפשר במקום כזה באמת ליצור אמת עיתונאית או עומק או באמת התבוננות ולהצליח להחזיק בתוך נגיד להצליח להחזיק מורכבות איך אפשר בתוך הדבר השטחי הזה.
אז אני אגיד לך על זה, אני כן רוצה להגיד על זה משהו, יש לי פה לא מעט שיחות עם אנשים שסיקרו טלוויזיה, שהיו, שנקרא פרשני טלוויזיה במשך השנים, שעוסקים בתקשורת לפרנסתם, אחד מהם זה ירון טן ברינק, שהיום עורך טיימאוט תל אביב, והיה בעבר, נקרא לזה, כתב את טור הטלוויזיה, טור ביקורת הטלוויזיה בידיעות אחרונות, ובמקומות אחרים, ודיברתי כמובן עם אחרים, ואני מכיר את זה מעצמי, תראו, הטעות היא שלכם ושלנו ושל כל מי שמצפה מהגופים האלה להיות גופים עיתונאים. העיתונות בישראל מתה מזמן, יש איים, יש פה ושם כתבים מאוד מאוד רציניים בארץ, אולי גם מפוזרים עוד כמה בעיתונים האחרים, ידיעות אחרונות אפשר להניח, אולי, אני לא יודע, לא רואה את העיתונים האלה, זה פחות זה, פה ושם יש עיתונאים אגונים גם ברשתות השידור המרכזיים.
בעיתונות הכלכלית יש כמה.
בעיתונות הכלכלית, אבל עכשיו אני מדבר על הפוליטי-מדיני, בסדר? ובסופו של דבר, משלוש אחרי הצהריים, או מתי שמתחיל כל התוכניות האקטואליה, בעצם משמונה בבוקר, שבע בבוקר, אבל לאורך 20 שעות ביממה, ובזמנים של גלי שידור מתמשכים, זה 24/7, אבל בוודאי שבשגרה, מדובר באלמנט בידורי נטו, שהחדשות פשוט חלק מהדבר הזה, חדשות בתוכניות אקטואליה, בתוכניות אירוח, בתוכניות ריאליטי שמשתלבות, בתוך מהדורות החדשות, אני לא יודע כמה יצא לכם לראות, אבל הם מקדמים תוכניות של הערוץ, שבינם לבין חדשות אין אפילו דבר, לא דבר ולא חצי דבר, אי אפשר להתייחס ברצינות לחדשות, מהדורות שמערבבות בין בידור לרכילות, לאירוויזיון, לריאליטי שיבוא, לתוכנית הבאה שהטלנט מקדם בשבוע הבא או בעוד שעתיים. אנחנו פשוט מצפים שהם יעשו עיתונות, והם כבר לא רוצים לעשות עיתונות, זה לא מעניין אותם לעשות עיתונות. הבעלים והזכיינים שלהם רוצים להרוויח כסף ולשרת את מי שנותן להם את הזכיונות האלה, שזה בדרך כלל הפוליטיקאים, שזה בדרך כלל נתניהו, וזהו, זאת אומרת, הציפייה שלנו היא ציפייה מופרכת, זה פשוט היה בעבר הרחוק, לא יקרה יותר, פשוט לא יקרה יותר. והעדות הכי מזעזע בעיניי, איש אני מאוד מכבד והכרתי, ועבדנו מעריב במשך תקופה, והיינו מיודדים, רביב דרוקר, באמת איש נהדר והכל, שפשוט עושה תוכנית פוליטית יום-יום, בשבע בערב, בערוץ 13, במקרה רואים בבית, אני פחות צופה בזה, אבל זה פשוט נהיה תוכנית דחקות. מדברים על החטופים, מדברים על פוליטיקה, אז יש לו מצד תרלול, אז נורא קל לצחוק על טלי גוטליב או על כל מיני כאלה שעושים צחוק מעצמם.
לימור לבנת.
לימור לבנת נהייתה פרשנית, כן. ואחרים. ואם בארזים האלה נפלה השלגת, אז מה אנחנו מצפים מי? הזכרתם שמות קודם, אני לא רוצה סתם להעליב אנשים. יש אנשים שהם פשוט דפי מסרים משודרים, שהם קוראים את ההודעות כמו שהם מקבלים אותם מהוואטסאפ תוך כדי השידור, שנמצאים עם העיניים בתוך הטלפון עד שעוברים אליהם, ואז הם קוראים את מה ששלחו להם בוואטסאפ דקה קודם. אני שוב, תמשיכו בפעילות שלכם והכל, אבל זה אתם יודעים,
אבל
זה...
אחרי כל הדברים האלה שאתם מרגישים, וטובי כה היטיב להסביר את זה עכשיו, הרי במוצאי שבת אתם תתייצבו עוד פעם, נכון? איך זה...
בסדר, גם אני יוצא לקפלן פרשנה בחצי כמעט כל שבוע, אז מה?
אנחנו גם המיצגים הנפלאים שאחת מהקבוצה שלנו עושה, אני לא אומר את שמה, אבל היא פשוט אלופת המיצגים, היא באמת... כל פעם ממש מחומרים ממש פשוטים, היא יוצרת מיצגים נהדרים, שממש מעבירים את המסר. את שואלת למה אנחנו נתייצב שם?
לא, לא, למה, ממש לא. אני אומרת, אתם יוצאים, איך זה מבחינת הקבוצה? איך אתם מרגישים? כי הרי העניין הזה של ללכת ו... את יודעת, שאת רואה שזה לא משנה, האם זה מייצר איזשהו... פחות אנשים מגיעים, רוצים לנקוט אמצעים אחרים, האם זה מייצר איזשהו שינוי בקבוצה, או שאתם דבקים במטרה וממשיכים וכאילו, עד שהקיר יישבר כזה?
כל מיני יש לנו מחשבות, מה לעשות, איך לעשות, איך אולי להעביר את המסר, אבל... לא יודעת, יכול להיות שבאמת, וגם באמת, אני חושבת שזה כמו הפגנות, אי אפשר באמת לדעת מה תהיה ההשפעה של זה, אם בכלל. אבל אני חושבת שבזה שאנחנו שם כל הזמן, ויש פעמים שממש הרגשתי, היה נראה לי כזה, שהם קיבלו רעה לא לדבר איתנו יותר.
לא הייתי מתפלא.
ממש הרגשתי את זה, משהו באנרגיה שם מאוד מאוד השתנה, ואמרתי וואו, אנחנו מציקים להם, ויש פה משהו טוב גם בזה שאנחנו מציקים בנוכחות שלנו, אנחנו גורמים להם גם אם לרגע אולי לאיזושהי מראה או משהו, אני לא יודעת,
אי נוחות,
כן, אי נוחות.
אני אגיד לך את מה שנקרא spot on, כי העיתונאים בדרך כלל, אני מדבר על אנשים ש, מה שנקרא של ויזביליטי על המסך, שהשם שלהם מוכר והפרצום שלהם מוכר, רגילים לדבר באופן חד סטרי, הם מתייצבים מול מצלמה, מול טלפרומטר ומקרים את מה שיש להם, או מפרשנים וכו' וכו' וכו', ואחר כך יוצאים החוצה וממשיכים להיות בני מינם. יש שכונות בתל אביב, אפילו פה בהוד השרון, שזה מין סוג של ברנצ'ה שכולם מכירים את כולם וכולם מסתובבים ליד כולם וכולם מסכימים עם כולם, ואף אחד לא ממש בא במה שנקרא בחשבון עם האחרים, כי הם יודעים שהם נמצאים באותה סירה. מעט מאוד אינטראקציה יש בינם לבין הקהל, לבין אפרת ויונתן ואחרים. אני לא בטוח עד כמה הם מודעים לא יודע, לאי האמון, לזעם, לכעס, לאכזבה, ובמובן הזה אני חושב שאתם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, כי... אם הם כבר זכו לתגובה שמבחוץ, שמחוץ לעולם התקשורת, זה היה על שלטי החוצות שאמרו שהם לא יחליטו עלינו, כששמו את השלטים של גיא פלג, אברמוביץ', דרוקר ובן כספית, או מה שזה לא היה שם, וזה כמובן הכנופיה של נתניהו. אבל שאנשים מן השורה, מן המניין אזרחים טובים, באים ואומרים להם, שמעו, אנחנו מצפים כן ליותר, זה דבר שיחסית חדש להם. אני לא בטוח עד כמה הם נתקלו בזה עד היום. תקנו אותי אם אני טועה, הרגשתם את זה?
השאלה שלי לא הייתה, אני חושבת שאתם עושים עבודת קודש, אני חושבת שזה חשוב נורא, אני רק שאלתי איך זה משפיע על הקבוצה, כשאתם באים וזה לא, כשזה קר נורא לעמוד שם, כל מיני, בכל אופן זה לא כיף גדול, כאילו, בואו, אנחנו כולנו מפגינים ותיקים, כולנו, שבוע אחרי שבוע, אז איך זה משפיע עליכם? האם מצטרפים עוד אנשים? האם יש כן רצון להיות יותר מיליטנטי? איך זה כאילו...
אני חושב שאנחנו גם בתקופות אנחנו נתקלים בדיון, כלומר קודם כל בדיון שצריך מאוד, שאנשים מחפשים או מצד אחד להצדיק, אנחנו מקבלים שאלות, למה דווקא נגד התקשורת? בעצם התקשורת הם שלנו. וכלומר גם שאלת הלמה, כלומר למה להפגין בצומת מול נהגים זה נשמע טבעי, ולעמוד מול העיתונאים והפוליטיקאים שעוברים ונכנסים פנימה זה משהו שהוא זה משהו שדורש איזשהו הסבר. יש את הצד הזה, יש צד אחר שכן מזהה פוטנציאל בהפגנה ורוצה לעשות אפילו נגיד נגיד ניגש עם גישה יותר נועזת משלי, שהיא לא מאוד נועזת בכלליות, אבל אני, כלומר בסופו של דבר אז יש איזשהו, יש תגובות מכאן ומכאן. אני מרגיש שבהרבה מאוד שיחות עם אנשים ההפגנה הזאת, יש הרבה אנשים שמקבלים דווקא השראה מההפגנה הזאת, והמספרים, אני חושב שראינו עליות וירידות, וכן רצון שהיא תשיג יותר ותשיג את זה עכשיו. זה מבחינת הקהל שמגיע להשפיע, שמגיע להפגין, שאנחנו מגיעים להפגין יחד איתו, אני חושב שגם התגובות וגם השאיפות שונות, אבל מבחינת מקום להפגנה, זה מקום שבו האנשים שבסופו של דבר רואים על המסך, כל מי שלא יוצא להפגין רואה אותם על המסך, האנשים האלה רואים אותנו, הם רואים את המפגינים, מבחינתם זה לא שמעתי שיש הפגנה מקפלן, קבלו צילום רחפן, זה אנשים שעומדים מולם, מקור, אנשים שמגיעים להפגין איתנו, הם הרבה מהם, שוב, הם חבר'ה נחושים ומשיכון ומעלה. ובאמת כלומר, הם רואים ההפגנה מגיעה אליהם, מגיעה לשער שלהם. דיברו עלינו כמה פעמים בשידור, במילים קצרות, אז אני לא בטוח שזה לא עושה את ההשפעה זה לא עושה השפעה שאתה מקווה שההפגנה תעשה, אבל אני חושב שזה נכון גם בערך לכל הפגנה בארץ, מול מוסדות ומול פוליטיקאים שמזמן איבדו קשר. ובכל מקרה זה, כאילו, יש את הדברים שאתה רוצה שיקרו עכשיו, ויש דברים שהם ריצה לטווח ארוך.
קודם כל, תודה שבאתם, ותודה על השיחה הזאת. אני לא יודעת כמה היא הייתה מעודדת או מייאשת, אבל היא חשובה וגם חשוב מה שאתם עושים, ולשאלתה של אסתי, זה בדיוק מה שאסתי ואני אומרים לעצמנו, ואני אמרתי לעצמי ממש בשבת האחרונה בקפלן, בפעם מי יודע כמה, שאלו אותי למה אתה בא עוד פעם באותו, אומר, אני לא יודע, כי אני לא יכול לשבת בבית, ואני חייב להרגיש שאני עושה משהו, ואם זה המינימום שאני מסוגל לעשות, אז אני אעשה אותו. ואת המיליוני דקות שאני מקליט פה, שאף אחד לא מכריח אותי ומנסה להביא כל מידע וכל בן אדם שיש לו מה להגיד, להגיד את הדברים האלה. ואתם תעשו את זה מול בנווה אילן, ואני אעשה את זה פה, ואנחנו נעשה את זה בקפלן, ונעשה את זה בקיסריה מול הבית של ההוא, ומול הבית של השרים והחכים, ואולי, אתם יודעים, שבע פעמים היה צריך להקיף את חומת יריחו.
אתה מתרוכח, כאילו, ההתרוככות הזאת שבטבע, בסוף זה מתקבל.
דיזולווינג, מה שנקרא, המים יחלפלו. כן, אז אפרת לוי, יונתן פורט לובסקי, ואסתי סגל, תודה על השעה הזאת, ושיהיה לנו... מה נגיד, שיהיה בהצלחה וחג שמח, ככל שזה עוד יהיה אפשר.
עד שננצח.
כן, עכשיו האינטרנציונל. ביי.
תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה.